אנחנו ממשיכים בפרק קי"ט, סיימנו את הפסוקים של אות ה' ואנחנו מתחילים את הפסוקים של אות ו', החל בפסוק מ"א. אומר דוד המלך בפסוק מ"א: "גבעוני חסדיך אדוני תשועתך כאמרתך". דהיינו, דוד המלך אומר שהרי הוא קיבל הבטחה מהקדוש ברוך הוא מנתן הנביא, ככה זה מסופר בספר שמואל ב' בפרק ז', יש שם אריכות שנתן הנביא אמר לדוד המלך הבטחה שהוא יהיה מלך ובניו ימשיכו אותו. אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא שאני מחכה שהחסד והישועה האלוקית שהבטחת, אני מחכה שזה יתקיים בפועל ממש, שהם יגיעו אליי ואני אראה אותם. פסוק מ"ב: "ואינה חורפי דבר, כי בטחתי בדבריך". דהיינו, מכיוון שאני בטחתי שכל מה שאתה הבטחת לי יתקיים, אז אני לא פוחד ולא חושש מאף אחד מהמחרפים שלי שמדברים נגדי כל מיני ביטויים. אין לי מה לחשוש מאף אחד, ואני בוטח לגמרי שמה שהבטחת לי יתקיים בעזרת השם. פסוק מ"ג: "ואל תצל מפי דבר אמת עד מאוד, כי למשפטיך ייחלתי". אומר דוד המלך ככה: אני מבקש, שאני מבקש מאוד, שלא יהיה שום נטייה מדברי אמת, מדברי הוראה אמיתית מהפה שלי, כי אני אומר, אני הרי מייחל כל הזמן ללמוד תורה, וזה לא ראוי שאני אקשל בדברי תורה. אז אני מבקש ממך, ריבונו של עולם, שתמיד תיתן לי את ההזדמנות שאני אומר דברי אמת. פירוש המילולי של המילה תצל זה מלשון עשרה, להסיר. כלומר, אל תצל מפי דבר אמת, אל תסיר מהפה שלי דבר אמת, והוא מבקש את זה עד מאוד, כי הוא מייחל שתמיד הוא ילך בדרך הברורה בדברי תורה. פסוק מ"ד: "ושמרה תורתך תמיד לעולם ועד". אפשר להבין את הפסוק הזה בכמה אופנים. פירוש הפשוט: תן לי בליבי שאני כל ימי חיי אשמור את תורתך. זה הפשט הפשוט. אפשר להגיד: תן לי הזדמנות לשמור את תורתך, וזה ישמר לי לעולם הבא, זה ישמר לי לעולם ועד. או באופן שלישי אומרים המפרשים, אפשר להבין: התורה שלך שהיא נצחית, התורה שלך שהיא לעולם ועד, אותה אני רוצה תמיד לשמור. פסוק מ"ה: "ואתהלך ברחבה, כי פיקודיך דרשתי". זה פסוק שמשתמש בדימוי, משל, כמו אדם שהולך בדרך מאוד מאוד רחבה. אז הסיכוי שלו להיכשל מאוד מאוד קטנה, כי הכל רחב והוא הולך בנוח, לעומת אדם שהולך בדרכים קטנות. דוד המלך אומר בדרך משל: אני מבקש שאני לא ייכשל במשפטי התורה. אני מבקש שאני אלך בדרך סלולה וברורה, והכל יהיה לי מאוד מאוד ברור ורחב, כי אני תמיד דורש ומחפש את התורה ואת החיבור לתורה, אז אני, תעזור לי שאכן ככה זה יהיה. יש לפסוק הזה גם משמעות יותר רחבה, שהרבי מביא בשיחות שלו, שיהודי צריך להשתדל שבעבודת השם הוא ילך ברחבה, ברחבה. היינו, כל דבר בתורה, בתפילה, בצדקה, אפשר תמיד להסתפק במינימום ויצאת ידי חובה, אבל אתה יכול לעשות את זה בצורה יותר רחבה, לא להסתפק במינימום. אז זה הפסוק אומר: ותלכה ברחבה, שזה יהיה ברחבה. ורבי מוסיף שאדם שנוהג באופן הזה, ובמיוחד שיש לו ביטחון תמידי בקדוש ברוך הוא, זה ישפיע עליו גם הרחבה בגשמיות כפשוטו. ותלכה ברחבה יהיה גם פשוטו, יהיה לו שפרה והשירות, וכשחסר חלילה את הביטחון המוחלט, זה פוגם בהשפעת השפע והצינורות שיהיו פתוחים כראוי. אבל כשאדם יש לו ביטחון רב, אז הכל הולך בהרחבה בצורה טובה. פסוק מ"ו: "ואדברה בעידותיך נגד מלאכים ולא אבוש". יש לזה שתי משמעויות. או משמעות אחת שמלאכים הכוונה לחכמי התורה. הוא אומר: אני מול כל חכמי התורה, אני יכול לדבר בעידותיך, אני יכול להגיד דברי תורה ולהגיד רעיונות ודברים, ואני לא יבוש, כי אני תמיד אהיה צודק. כי גם בין חכמי התורה, הוא אומר דוד על עצמו, אני ידע ללמוד. אפשר גם להבין במשמעות נוספת שמלאכים הכוונה היא כפשוטו מלכי העולם. מלכי העולם הם היו ככה מלגלגים על דוד המלך, שהוא כל היום יושב ולומד תורה. הם עסוקים בעניינים שמנהלים עולם, והוא עסוק בלימוד התורה. אומר דוד המלך, אין לי מה לחשוש מהם, אני לא מתבייש מהם, ולהפך, אני תמיד יהיה לי מה לענות להם, כי אני יודע שאני דבוק והדברה בעידותיך. אני דבוק בתורה, ובאלה זה נותן לי את הכוחות המיוחדים. פסוק ממזיין, ושתשעה במצוותיך, אשר אהבתי. רבי שהוא אוהב את המצוות, אוהב את התורה, הוא משתעשע בהם תמיד בכל עת, מרוב שהוא אוהב אותם. פסוק ממחת, הפסוק המסיים את האותיות של וו, את הפסוקים של אות וו, ועשה חפי אל מצוותיך אשר אהבתי, ועשיך בחוקיך. פשוט הפשוט, אני, זה בדרך משל, מרים את הידיים שלי לתפוס מצוות, לעשות אותם מאהבה. ותמיד אני אשיך בחוקיך, תמיד אני אלמד וידבר בדברי תורתך. זה משמעות נוספת, שהוא אומר, אני ארגיל את הידיים שלי, ואני ארגיל את הפה שלי לעשות תמיד מה שצריך. שק הפאי, שמה הידיים שלי יעשו כל הזמן? מצוות. אשיך, אני ארגיל את הפה שלי מה לעשות כל הזמן? בחוקיך. הנה אני אשתמש ברמה החיוורים שלי, רק לחבר אותם לרצון השם. נראה את הפסוקים של האות הבאה, של אות זין, פסוק ממתת. זכור דבר לעבדיך, על אשר יחלטני. כאן הוא חוזר עוד הפעם, את אותו רעיון שהוא אמר לפני כן בפסוק ממאלף. הוא אומר, הרי הבטחת לי הבטחה על ידי נתן הנביא, אז אני מבקש שתזכור את ההבטחה שהבטחת לי, לעבדיך, את הדבר שהבטחת לי, וזה דבר אשר יחלטני. שגרמת לי לייחל אליה כל הזמן. אתה גרמת לי לצפות לזה כל הזמן. אז אני מבקש ממך שאכן זה יתממש ויזכה לראות את זה, מה שנקרא, בעיני בשר ממש. פסוק נון. זאת נחמתי בעוני, כי אמרתך חייתני. דהיינו, הדבר היחיד, הנחמה שלי, שאני נמצא בעוני, אני נמצא בעת מצוקה ובעת לחץ וכדומה, מה הנחמה שלי? ההבטחה שלך. ההבטחה שלך מחיה אותי. אני, לכן אני לא עצוב, כי אני יודע בוודאות שאני נמצא בהבטחה אלוקית שיהיה איתי רק טוב. פסוק נון א', זידים אליצוני עד מאוד, מתורתך לא נטיתי. יש זידים, אנשים שבזדון, עושים ממני ליצנות על זה שאני כל היום עוסק בלימוד התורה. אבל אני לא... חושש אליהם, לא נוטה אחריהם, אני דבוק בתורתך ואני לא נוטה הטיה כלשהי מהתורה ולא מתפעל מאותם זידים, אותם ליצים. ובהמשך לזה, הוא אומר פסוק נון ב', זכרתי משפטיך מעולם, אדוני, ואתנחם. שזה שתי משמעויות. משמעות אחת שזה בא בהמשך לפסוק נון א', הוא אומר, אני זוכר ויודע שמאז ומעולם אתה שופט את הרשעים. במילא, והתנחם, אני מתנחם, אני יודע שגם אותם זידים וליצים, שהם כרגע מתלוססים ממני ומציקים לי, אני יודע בוודאות שאתה תטפל בהם. אז זה מנחם אותי, אז אני לא מודאג לענות להם, כי אתה תטפל בהם. יש מפרשים אומרים אפשר, אפשרות נוספת איך להבין את הפסוק. זכרתי שמעולם ראיתי שאנשים צדיקים וטובים, גם אם בתחילת חייהם היה להם כל מיני קשיים והעניינים לא הלכו כראוי, אבל בסופו של דבר הכל הסתדר. אז זה מנחם אותי, שלמרות שכרגע אני נמצא במצב שיש לי לחץ וצוחקים ממני, מלגלגים עליי, אבל אני מתנחם שככה הסדר, אחר כך זה משתנה והופך להיות לטוב. פסוק נון ג' זלעפה אחזתני מרשעים, עוזבי תורתך. אמנם הוא אומר, יש לי רעד מאותם רשעים, מאותם עוזבי תורתך שקמו עליי, אני כאילו יש לי רעד מהם, יש לי חשש מהם, אבל זה כאילו השלמה של הפסוק הקודם, יש לי חשש מהם, אבל אני מתנחם ואני אומר, אין לי מה לדאוג, בסופו של דבר, הכל יהיה אצלי כמו שצריך. פסוק נון ד', זמירות היו לי חוקיך בבית מגוריי. אומר דוד המלך, בכל מקום שהייתי, בבית מגוריי זה גם מלשון בכל המקומות שהתגוררתי, בבית מגוריי זה גם מלשון איפה שהיה לי פחד, יגורתי. בכל המקומות הללו, אז החוקים שלך היו לי זמירות. פירוש הפשוט, שבכל מקום למדתי תורה בשמחה. פשוט היה לי שמחה תמידית בעת לימוד התורה. על הפסוק הזה יש בחסידות הרבה הרבה עריכות, החל מספר התניא בקונטרס האחרון, יש פרק שלם שמדבר על זה. יש כמה וכמה מאמרים של הרבי בעריכות שמדברים על הנושא הזה. נגיד רק ככה תמצית נקודות. קודם כל כתוב, רבי שואל, למה דוד המלך מדמה את התורה לזמירות? זמירות זה דבר של תענוג. יש עוד תענוגים, לא רק תענוגים של זמירות. אז יכול לדמות את זה אולי למשהו אחר, למה דווקא לזמירות? בדיוק נוסף, למה הוא מתייחס רק לחוקיך, חוקים? יש הרי עוד סוגים במצוות, יש משפטים ויש עדות, למה דווקא את החוקים הוא מכנה ואומר שהם היו כמו זמירות? רבי מסביר שנקודה בקיצור, שבכל מצווה יש את החוק של המצווה. החוק של המצווה זה רצון השם. יש בכל מצווה גם את הטעם בדעת, את ההסבר של המצווה. דוד המלך אומר, כשאני הייתי בבית מגוריי, ואני רציתי לפעול שכל האויבים שלי וכל הליצנים, הקדוש ברוך הוא יחריט אותם. המילה זמירות זה גם מלשון לזמר, כמו מזמרה, שמחריטה את הקוצים. אומר דוד המלך, מכיוון שאני יודע שהמצוות הן חוקיך, זה רצון השם, ואתה למעלה מהעולם, רצון האלוקי, למעלה מתייחסות לצמצום של העולם, אז מכיוון שכך, בכוח הזה, אתה תבטל את כל המפרים של העולם. כי אתה בדרגה כזו שאתה למעלה מתייחסות לכל ענייני העולם, אז אתה תזמר אותם ותבטל אותם. זה אופן אחד. וזה עצמו, יש את עריכות שלמה, כי הגמרא אומרת שדוד המלך נענש על הפסוק הזה, שהוא שיבח את התורה בכך שהיא גורמת לו עזרה לזמר את העריצים, כאילו זה עניין של התורה. זה החלק החיצוני של התורה. לתורה יש משהו אלוקי הרבה יותר נעלה, אז דוד המלך נענש על האמירה הזו, שבסופו של דבר הוא שכח שאת הארון הברית לא נושאים על הגלות, אלא צריך דווקא על הכתף, והוא שכח ולקח את זה כן על העגלה, ואחר כך היה שם את המגפה, ועוזה מת. אז דוד המלך נענש על זה, ועל זה בחסידות מבארים, לכאורה דוד המלך אמר כאן דבר נפלא על התורה, אז למה הוא נענש? אז מבואר שדוד המלך שיבח את החוריים של התורה, זה חלק חיצוני. יש בתורה חלק הרבה יותר אלוקי והרבה יותר עליון. יש לזה עריכות, במסגרת הזו קשה להביא את הכל, אפשר לעיין במאמר הדיבור המתחיל, השם לי בעוזריי בשנת תשי"ז, לדוגמה מאמר שמדבר על זה בעריכות. יש מאמרים נוספים, אבל זה בתמציתיות פסוק מאוד מפורסם בתורת החסידות. פסוק הבא, פסוק נוני, זכרתי בלילה שמך אדוני ושמרה תורתך. דהיינו, אני תמיד ברגעים של זמן נזכרתי בשמך, נזכרתי בכך שאתה מושל על העולם, שמך זה אומר הממשלה שלך על העולם, אז לא הייתי טעות משום דבר, ידעתי שאני יכול לשמור תורה, אתה בעל הבית על העולם, הכל בסדר. פרשים נוספים אומרים שדוד המלך אומר, תמיד שזכרתי את שמך, ידעתי מה הדרך שלי להתחבר לשמך ושמרת תורתך. כשאתה רוצה להתחבר לשם של הקדוש ברוך הוא, זה התורה, זה הדרך היחידה שדרכו אתה יכול להתחבר אליו. ולכן, הקפדתי תמיד ושמרת תורתך. אז זהו מסיים פסוק נ"ו, זאת הייתה לי כי פקודיך נצרתי. הפסוק הזה, אפשר להבין את זה לשתי כיוונים. או זאת הייתה לי, הטוב שיש לי היום, הגדולה שאני הגעתי אליה היום. אז דוד המלך אומר, כל מה שהגעתי אליה זה רק בגלל כי פקודיך נצרתי, כי אני הייתי צמוד לדברי תורתך ולפקודות שלך, לכן הגעתי לטוב הגדול הזה. יש מפרשים שאומרים שהוא מתכוון הפוך. זה שאני, זאת הייתה לי, הרי דוד המלך סבל שאבשלום, הבן שלו מרד בו. הוא היה צריך לברוח, היה לו הרבה איסורים מהדבר הזה. הוא אומר, זאת הייתה לי, למה קיבלתי את זה? לא סתם. כי פיקודיך נצרתי, כי הייתי צמוד לפיקודיך. מה עם מי פיקודיך? אתה פקדת שמי שיהיה המלך אחריי זה יהיה שלמה. ואני נשבעתי לבת שבע ששלמה ימלוך. אבל אבשלום שמע את זה, אז הוא מאוד כעס. אז הוא רדף אותי, וזה מהסיבה שאני סבלתי. סבלתי כי אני הייתי צמוד לפיקודיך. זאת אומרת, אפשר, גם את הטוב שלי זה בגלל פיקודיך, וגם את היסורים שלי זה בגלל פיקודיך. ככה או כך, הוא אומר, אני צמוד לפיקודיך, לא סתם מזה לא ימינה ולא שמאלה, זה השבח של דוד המלך, וזה הוא מסיים את הפסקים הלא זין.